בוקר טוב לכל הציבור, בוקר טוב לצופים שבבית. השבת נוציא בעזרת השם שני ספרי תורה. האחד נקרא בו פרשת השבוע, פרשת משפטים. בשני נקרא פרשת כי תשא, פרשת שקלים. מה משותף? האם יש משהו משותף לשתי הפרשיות, או שבמקרה נתקבצו יחדיו, כי באחד באדר משמיעים על השקלים, ולמה דווקא באחד באדר? או שיש, נוכל למצוא קשר בין שניהם. נוכל למצוא את הקשר בעזרת מה שנאמר בסוף הפרשה, נעשה ונשמע. האם בני ישראל במתן תורה אמרו נעשה, או אמרו נעשה ונשמע? שני כתובים הם, שתי התשובות נכונות. דהיינו, בפרק כ"ד נאמר, ויאמר השם אל משה אלי, עלה אלי ההרה, ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אז אם כן, בני ישראל, בסוף פרשה מובא כאן הפרק שבעצם מקומו לפני כן, וזה מתן תורה, נושא מתן תורה. ולפני מתן תורה נאמר, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. נעשה. ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, וכולי וכולי, ואז הוא קראת ברית עם העם, כמו שאמרו חז"ל, בשלושה דברים נכנסו אותנו לברית, במילה, בתבילה והרצאת דמים, והברית מתוארת כאן, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כל אחד שואל את עצמו, ויקח משה את אדם ויזרוק על העם ויאמר הנה נדע בברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. למה מתחילה אמרו ישראל נעשה? ולמה בסוף אמרו נעשה ונשמע? בעצם הביטוי נעשה ונשמע הוא ביטוי קשה. כמו שאמר הצדוקי, אמר נעשה ונשמע זה עם הפזיזה. לפני שהם שומעים, לפני שהם מבינים, הם כבר עושים. אז אם כן, האם אפשר לעשות לפני ששומעים? הרי כל עשייה מחייבת הכנה, מחייב לימוד של העניין. אחרת איך נדע איך נראים תפילין, אם תפילין זה שחורות או מרובעות, או אחד יגיד מזרח תיכון חדש, והתפילין הן עגולות ולבנות וקוסמופוליטיות כמו כדור הארץ, ולא מרובעות. אתם היהודים ראש מרובע כבר הרבה שנים, זה לא טוב. עכשיו תקופה חדשה באה לעולם. אז לפעמים קורה לאדם שהוא עושה דברים, הוא באמת, הוא לא שומע קודם, הוא לא מתכונן כראוי, מה קורה לו? אני רוצה להסביר את הדברים בקצת הומור וקצת חושן משפט. מה קורה לאדם שהוא עושה דברים בלי לשמוע? כלומר, נעשה בלי נשמע, מה קורה לו? חיברתי כמה מקרים שנבחן את עצמנו ונראה מה קורה ליהודי שעושה בלי לשמוע, בלי ללמוד, בלי לחשוב. וזה המקרה של נעשה בלי נשמע. מקרה אחד, גברת דהן יצאה מהסופרמרקט עם עגלה עמוסה. התחילה לדבר בטלפון עוד בסופרמרקט עם חברה שלה, והשיחה נמשכה. השיחה נמשכה, ואז היא דוחפת את העגלה שלה, והיא לא מסתכלת כל כך לצדדים, היא עסוקה בשיחה כמובן, שיחה זה הכי חשוב. בדרך אל הרכב שלה נתקלה בעמוד של המקביל, עמוד מקביל את הגבול איפה הסופרמרקט נגמר ואיפה הרחוב מתחיל, נתקלה בעמוד, ביי ביי ביי, קנתה לשבת בקבוק יין, קנתה לשבת ביצים, כל זה היה בעגלה, נשבר. גברת דהן הצטערה מאוד, אבל המשיכה את השיחה, לא שמה לב, המשיכה בדרכה לרכב שלה, ויצא מהחנייה. זהו, נמלטה על נפשה, כמו שאומרים. מספר דקות אחר כך, הלכה גברת ארציאי להיגמי לקנות בסופר, נתקלה בשברי הבקבוק, החליקה לביצים השבורות ונפלה על הרצפה. וגברת ארציאלי לא יכלה לקום בכוחות עצמה. עזרו לה השומר של הסופר שם, זה שבודק את התיקים, עזרו לה לקום, פינו אותה ונזקקה לטיפול רפואי. לאחרי בדיקות וצילומים התברר ששברה את הרגל שלה, והיא לא תחזור לעבודה שלה כמדריכת טיולים בארבעה חודשים הקרובים. כמובן שנודע הדבר אחר כך לגברת דהן, כי עשו חקירה מי שבר את הביצים וזה, והגיעו אליה. היא אומרת, זה לא אחריותי, זה אחריות הסופר. אני הלכתי, ומה אני אשמה שזה נשבר? זה קרה לי, נשבר, אני לא אחריותי, והלכתי הלאה. כבר לא הייתי שם במקום כשגברת ארציאלי שברה את הרגל. אז אחריות מי באמת? לאיזה דין בפרשה אפשר לדמות את זה לפי דעתכם?
בוא,
יפה מאוד. כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם שורו חמור. או, כבוד הרב, זה אתה מדבר על איש, אבל פה זה אישה. אני חושב אצלנו חוק שוויון זכויות, בין איש לאישה. שוויון זכויות או שוויון חובות? שוויון חובות. למה? כי שווה כתוב אישה לאיש לכל עונשים שבתורה. כן, אבל זה לא בור בעומק של 5 מטר, סך הכל זה כמה ביצים מרוחות על הרצפה, נכון? זה גם בור. כל תקלה ברשות הרבים שקורה לאדם מחמת, אפילו לא עשה בידיים, אבל הוא עשה על ידי פשיעתו. היא דיברה בטלפון, לא שמה לב, מי שמדבר בטלפון זה מסיח את הדעת. מי שמדבר בטלפון בנהיגה, מה יכול לקרות לו? מה יכול לקרות לו? סוטה מהכביש, נופל לתהום. קרו דברים כאלה? קרו. מדבר בטלפון ולא שם לב מה קורה, לא שומר מרחק לרכב שלפניו. הנה מתאונות דרכים בצורה זאת או אחרת. סכנה גדולה, כי הטלפון מסיח את דעת האדם מכל מה שקורה באמת בשטח. אז הוא מקיים נעשה, אבל לא מקיים נשמע. מה זה נשמע? להיזהר. כתוב בתוספות, יותר צריך אדם להיזהר שלא יזיק משלא יוזק. חובה לאדם להיזהר שלא יזיק. איך יודעים שחובה להיזהר שלא יזיק? אומר האדם, מר שולמן, אומר, אני תליתי בבית שלי פתק, שולמן ישלם, מי שרוצה יפנה לעורך דין שלי, גם הוא קוראים לו שולמן, הוא בן דוד שלי, הוא יפנה אליו, אני עושה כרצוני. הרי כתוב, נעשה ונשמע, אני עושה מה אני רוצה, ואחר כך אני אשמע מעורך דין כמה עליי לשלם, הוא מסדר לי, יש לי כסף, או הוא מסדר לי את הכל. זה מותר או חובה לאדם להיזהר שלא יזיק? הרי אפילו בשור כתבה התורה ויועד בבלה ולא ישמרנו. כלומר שחובה לאדם להישמר שלא יזיק על ידי ממונו, כל וחומר שהוא בעצמו לא יזיק. ואיפה המצווה של ואהבת לרעך כמוך? אז ואיפה המצווה שלא תעמוד על דם רעך, שאדם צריך להיזהר שלא יפגע בחברו? אז גברת הזאת חשבה שזה לא נקרא בור, אבל הלומד מסכת בבא קמא לומד שבור זה כל תקלה שאדם מייצר, ואפילו מייצר על ידי פשיעתו. אז כיוון שיצרה תקלה על ידי פשיעה, הרי זה בור ברשות הרבים, וממילא האישה שנפלה היא חייבת בנזקיה. רק בהסתייגות אחת, שמה נעשה שככה זה הדין, וזה חידוש באמת, שהגברת ארציאלי שברה את רגליו 4 חודשים לא תוכל לחזור לעבודתה. איך קוראים לתשלום בעד אי חזרה לעבודה? מה זה נקרא? מה?
שבט.
יפה. תשלום של אי חזרה בעבודה נקרא שבט. ומה כתוב בתורה? רק שבטו ייתן ורפו ירפא. נו, אז מגיע לשבט או לא מגיע לשבט? זה במכה, יפה מאוד. אדם שמכה את חברו, נאמר רק שבטו ייתן ורפו ירפא. אבל אם הממון שלו מזיק, אין דין שבט. למה? תורה לא החמירה כל כך. כי יסוד הדין של בור זה בעצם גרמה. אז אם אדם מזיק בעצמו וגורם לחברו ביטול עבודה, הוא חייב בשבט. אבל שבט בעצמו זה דבר של דרמה, שאני מונע אותך מלעבוד, וכל שכן שאם הבור שאני יצרתי, שמיוחס אליי, בעצמו זה גם כן גרמה, זה פעמיים גרמה. אחד, הבור נוצר על די גרמה, אבל זה אחריותי כי זה פשיעה שלי, ושתיים, הנזק, הבור, אופיו של הנזק, שהניזק בעצמו בא אל הבור. אז התורה לא חייבה חמישה חיובים שהם נזק, צער, בושת, ריפוי, שבט, לא חייבה התורה חמישה חיובים, אלא באדם המזיק. אבל בממון המזיק, לא. אף על פי שבאמת זה אחריותה, אבל לא עד כדי כך החמירה התורה. יוצא שבדין הזה נזק חייבת בעלת הביצים, אבל שבט היא לא חייבת. כל מה זה מלמד אותנו? שלא פעם קורה לאדם שהוא הולך לסופר וסתם נופל לו מיד בקבוק, נופל לו ביצים, נופל לו משהו ברצפה, ואז אומרים לקופה, אצלכם לא נקי בחנות, מה זה קורה? במקום להגיד אני עזיתי, סליחה, אז מאשימים את החנות וכו', אבל זה בור ברשות הרבים, כן, אדם צריך להיזהר שלא ייצר בור ברשות הרבים. עד כדי כך המקרה הראשון. אם כן, מה למדנו? למדנו שבאמת נעשה בלי נשמע, מה? סופר זה מקום שהרבים בוקעים בו, מותר לכולם להיכנס, כן? אז אם כן, אדם יכול לעשות בור בכל מקום ואחריותו על הדבר הזה. אם כן, מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שמי שעושה נעשה בלי נשמע, עושה מה שעושה, איך שבא לו, אבל בלי נשמע, אז קודם כל הוא לא נזהר כראוי, ושנית הוא גם חייב באחריות. מקרה שני, ראובן עמד לצאת לחוץ לארץ לצורך עבודתו, למשך שלושה שבועות. ביקש מהשכן שלו, מר ברקוביץ', להפקיד אצלו את פמותי הכסף העיקריים שלו. מר ברקוביץ' הסכים והניח את הפמותים בארון מיוחד לכלי כסף. מספר ימים אחר כך ירדה גברת שושנה ברקוביץ' לכמה דקות למכולת שנמצאת מתחת לבית, ואמרה, טוב, אני כבר חוזרת, ולא נעלה את הבית. גנבים מתצפתים על הבית שלה נכנסו וגנבו חפצים יקרי ערך, וביניהם פמותים העיקרים של ראובן. אז גברת ברקוביץ' אומרת, זה לא אחריותי, אני לא גנבתי, זה גנבים גנבו. אבל זה באמת אחריותה או לא אחריותה? היא עשתה מה שרצתה, אבל אתה עומד נעשה ונשמע. מה זה נעשה? לפעמים אדם לומד מאוחר, זה מאוחר, צריכים להתכונן קודם. אז היא חייבת או לא? מה? חייבת, בגלל שכל אדם שיוצא מן הבית צריך לנעול את הבית, אחרת זה נקרא פשיעה. אם כן, לפנינו פרשת שומרים הכתובה בפרשתנו משפטים, ושומר חייב בפשיעה, אז ברור שהיא חייבת. אז היה לה ללמוד קודם דיני שומרים, שאדם צריך לשמור על ממונו ועל ממון חברו שקיבל עליו אחריות. אז אם כן, הנשמע, מה זה מראה לנו? שהנשמע קודם לנעשה. לפני שעושים משהו בטעות, הנשמע קודם לנעשה. מקרה שלישי, למשפחת יעקובי יש ארנבת בתוך הכלוב, והילדים משחקים מארנבת. יום אחד הילד הקטן שלהם לא סגר את דלת הכלוב, והארנבת הקישה והקישה בדלת של הכלוב, ובלילה יצאה החוצה לגינת השכנים משפחת אלון. רמסה הארנבת ברגליה הקטנות את פרחי הרקפת שבגינה, וגם אכלה את המלפפונים הגדלים בגינה. אומר משפחת יעקובי להגנתם בבית המשפט, אנחנו לא אחראים על הארנבת מה שהיא עושה, אנחנו מגדלים ארנבת, סגרנו את הדלת, מה רוצה מאיתנו? שהם יעמדו להם שומר משמר אזרחי בלילות, שיגרש את בעלי החיים, אנחנו לא אחראים על זה. האם באמת בפרשה כתוב שהיא חייבת, שחייבים או פטורים, מה דעתכם? מאיזה דין? אז איך קוראים לזה? לכאורה זה גרמה, נכון? כי מה אני אשם שהארנבת שלי יוצאת, סך הכל הילד שלי לא סגר את הדלת כראוי. אז זה קטן שמזיק פטור, כך הם טוענים להגנתם. קטן שמזיק פטור, תשובה. תשובה, רגל וגם שן, יפה, שן ורגל. כי יבר איש שדה או חרם, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מטב כרמו, מטב כרמו, דסלו כרמו ישלם. כי יבער איש שדה או חרם, שילח את בעירו וביער בשדה אחר. אם כן, אם הבעירו מזיקים בצורה של שן או בצורה של רגל, פשיטה שהם חייבים. זה שהילד שלו לא סגר את ה... זה לא הילד השם. זה הם צריכים לדאוג לסגור, ואחת הוא בעירו, ואחת הוא ארנבת, ואחת הוא שרו. אם הם הזיקו לחברו, הרי הם חייבים. אף על פי שיש כאן שאלה שאמרו הלומדים, הרי יש כאן גרמה, זה רק גרמה לא אני עשיתי, וזה רק באי סגירה של הדלת, אז זה גרמה, אבל ממונו הזיק, ממונו שמזיק הוא חייב. ולמה הוא חייב? כי הוא חייב בשמירתו. אז אם כן, מה רואים? שנשמע קודם לנעשה, כי בלי ללמוד פרשת משפטים כראוי, לא יודעים אם אדם חייב או אדם פטור. אם כן, אני מחזק את הקושייה, שהנשמע קודם לנעשה. מקרה הבא, יוסי בן עשר נכנס לחצר משפחת חברו דן, ולקח משם את האופניים, רק לעשות סיבוב. לעשות סיבוב לקנות פיצה. לקח בלי רשות. נסע לחנות הפיצה, הכנע את האופניים ליד החנות, ביקש שבא לחנות פיצה. עד שבא לחנות מכין לו את הפיצה, קיבל את הפיצה ויצא. בן רגע הוא נוכח לדעת שהוא נשאר עם פיצה ביד. הוא יכול לאכול בשתי ידיים, אבל אופניים אין לו. למה? מישהו שם יד על האופניים, לקח לו. מה הדין שלו? למה? אבל הוא אומר, אני שומר חינם, שומר חינם, פטור על גניבה. אתה לא שומר חינם, לא נתנו לך אופניים לשמור. אתה לקחת לך אופניים, לשאול אותם בלי רשות, שואל שלא מדעת, גזלן אבי, אבל המקרה שלנו, גם אם היה מדעת, נכון? נכון, סשה צודק בהחלט.
מה אם הוא קטן?
נכון, אז בין אם הוא שואל מדעת, בין אם הוא שואל שלא מדעת, אז הוא בעצם חייב, אז הוא חייב מדין שואל. ולא רק באופניים הדברים אמורים, אני רוצה לספר לכם מעשה אמיתי שהיה בקיוסקים של מכון מאיר. כולם מכירים את הקיוסקים? מעשה באחד מתלמידי המכון, תלמיד בשיעור, שאבא שלה נתן להם רכב סחור מהחברה. והוא עובר ליד הקיוסקים ורואה איזה כותרת בעיתון מעניינת אותו, הכנע את הרכב, השאיר את המפתחות בפנים, הלך רק לקנות עיתון, כי היה כותרת מעניינת, רק לקנות עיתון. עד שהוא חוזר ומשלם, נשאר עם עיתון ביד. מה עם הרכב? הלך הרכב, נסע לבד. פנה לביטוח, אמר, אתם יודעים, גנבו לי את הרכב. אמרו, תספר את הסיפור, איך גנבו לך? אמר, באתי לקנות עיתון, ושאלו אותו שאלה אחת פשוטה. והשאלה היא, ואיפה היו המפתחות? אמר, את האמת, המפתחות היו בתוך הרכב. אז מה הדין? אין לו ביטוח. חברת הביטוח לא אחראית אם ישאיר את המפתחות ברכב. כי אז אפשר לנסוע, הוא צריך להוציא את המפתחות, ולהשאיר את הרכב במצב שאי אפשר לנסוע בו. אם אדם מפקיר את הרכב, אז פה יפקיר את הרכב של מי? של החברה. אז אומר, טוב, מה זה עסק שלי? עסק של החברה? אבל זה הפשיעה שלך. מה בסוף? הוא שילם אוטו שלם מבלי שיש לו אוטו. שילם אוטו, זה מייסה שהיה כאן בקיוסקי. מי שלא יודע, יכתוב את זה. מה המסקנה? אני רואה המון פעמים אנשים רק להעביר את הילד את הכביש. רק לקנות משהו קטן במקום, שירים רכב פתוח עם מפתחות, עם תינוק בפנים. אני לא פעם רואה בשכונה שלנו, משאירים אנשים רכב עם מפתחות, עם תינוק בתוך האוטו גם כן. וסומכים על זה, שהגנב לא יגנוב רכב עם תינוק, נכון? אז הגנב הישר, גונב את הרכב עם התינוק, מכנה את התינוק באיזה מקום שימצאו אותו, ואת הרכב הוא לוקח ולא נודע כי באו אל קרבנה. אז ברור שזה נקרא פשיעה, אז אותו אדם שילם מחיר רכב חדש מבלי שיש לו רכב. אז מאיפה הדברים אמורים? פרשת שומרים של פרשת השבוע. אז אם כן, מה רואים מכאן? שהנשמע קודם לנעשה. מי שעושה מה שבא לו, אבל לא שומע קודם מה לעשות, זה לא מצליח. טוב, מקרה אחרון, נועה קיבלה מתנת אפיקומן. אנחנו עכשיו עוד מעט פסח, כל ילד וילדה מתכונים לאפיקומן, נועה קיבלה מתנת אפיקומן, כדור אדום. הביאה את זה לבית ספר בהפסקה. רצתה להחליף ספר בספרייה, ביקשה מחברתה מוריה, חברה שלה בכיתה, לשמור לה על הכדור. נועה הבטיחה למוריה, שאם תשמור לה על הכדור, היא תיתן לה לשחק בכדור יום אחד הביתה. במהלך ההפסקה, באה חברה אחרת, וקראה למוריה לצאת למגרש ולהשתתף במשחק תופסת. מוריה שכחה מהכדור ויצאה לשחק בתופסת. בסוף ההפסקה הכדור נעלם כמובן. מי חייב? למה? פשיעה. שומר שומר. ואיזה שומר היא הייתה? שומר חינם או שומר שכר? מה? שומר שכר. למה? כי שכר השמירה היא קיבלה יום אחד את הכדור לביתה. אז אם כן, יש כאן שומר שכר. אם כן, מה המסקנה מכל הדברים האלה? שהצדוקי צדק בשאלתו, אמה פזיזה אתם, שאתם עושים נעשה לפני הנשמע. אבל בני ישראל, כשאמרו נעשה ונשמע, ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. איך זה יכול להיות? תשובה, מי שחושב שהנעשה הוא לא כולל נשמע, טועה. נעשה של התורה, פירושו, נשמע ונעשה. כי אי אפשר לעשות ולקיים את התורה בלי ללמוד. ולא הביישן למד, ולא המארץ חסיד, אלא צריכים לא להתבייש, ולשאול וללמוד כל דבר לאשורו, איך להתנהג בחיים. אי אפשר לעשות מה שבא לך. אבל הרבה אנשים עושים מה שבא להם, לפי הסמארטפון, לפי הטלפון, לפי הוואטסאפ, אבל צריכים לעשות לפי ההתנהגות, לפי הדין תורה. אם כן, ברור, מה שברור שנעשה כולל גם את החלק של הנשמע וגם את החלק שנעשה. אי אפשר להניח תפילין בלי שיודעים שתפילין צריכים להיות רצועות שחורות, ואם הצבע יתקלף אז תצבע את זה, ואם מתקלקל הריבוע של התפילין לך לסופר. כלומר, הנשמע ברור שכולל גם את החלק של ה... נעשה. אז מה זה נשמע אחרי הנעשה? אחרי שכבר אתה עשית, יש לך גם מצווה להמשיך ללמוד. כי הלימוד תורה יש לו ערך גדול בפני עצמו, אפילו לא בשביל הערך המעשי. לימוד תורה מקרב אותנו לברית עם ריבונו של עולם. אז אם כן, אחרי ערך הנעשה, יש לנשמע ערך בפני עצמו. אז לכן ירדו מלאכי השרת ונתנו להם שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, אומרת הגמרא. בשעה שהקדימו נעשה לנשמע, ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים. משמע, בשביל ההקדמה. אבל אם היו אומרים נשמע ונעשה, לא היו מקבלים. הרי גם שני כתרים, נשמע ונעשה. אם היו אומרים נשמע ונעשה, אז משמע שהמטרה היא העשייה, והשמיעה היא רק בכדי לעשות. אז לימוד תורה יש לו ערך של מעשיות בלבד. גדול תלמוד במה שמביא לידי מעשה ותו לא, אז מגיע להם כתר אחד. מדוע מלאכי השרת קשרו להם שני כתרים? בני ישראל הקדימו את הנעשה לנשמע. כלומר, מה כוונתם? נשמע ונעשה זה אחד. ואחרי שנעשה נמשיך ללמוד תורה לשמע ונשמע. לימוד תורה לשמע, לכן ירדו מלאכי שנתנו להם שני כתרים. אז לכן שאלתי שאלה בתחילת לימודינו, את הפרשה. מדוע לפני כן רק אמרו כל אשר דיבר השם נעשה? תשובה, זה היה לפני שנכרתה הברית. לפני שנכרתה הברית, בשלושה דברים נכנסות היו לברית. אז היה להם רק מצוות מעשיות. לפני שנכרתה הברית ועוד לא קיבלו את התורה, היה להם רק מצוות מעשיות. אז אמרו כל אשר דיבר השם נעשה, אנחנו מקבלים עלינו את ההסכמה לעשות. אחרי שנכרתה ברית, נכנסו לכלל ישראל, אז הם מבינים שיש להם גם מצווה של לימוד תורה. אז לכן נאמר, כל אשר דיבר השם, גם נעשה וגם נשמע. גם אחרי שנעשה, נמשיך ללמוד ונשמע. כלומר, הכתר של העשייה הוא אחד, הכתר של לימוד תורה הוא כתר אחר. מעתה צריכים לדעת מתי להשתמש בכתר של העשייה ומתי להשתמש בכתר של הלימוד. ואם אחד סותר את השני, מה עדיף על מה? מה קודם למה? אז יכול לקרות למשל שאדם צריך לקחת את הילדים שלו לקופת חולים, לרופא. אומר לו, אני צריך ללמוד, מטיל את זה על אשתו, אז מה קודם למה? הוא צריך שיקח את הילדים או לא? אז אני, היה לי מנהג שהייתי צעיר והילדים שלי היו קטנים, אז מנהג הקטנים שבחורף אני נעשים חולים. הייתי, היה לי רופא אחד ליד הבית בסנדרה, ברמות אשכול זה היה, הייתי גר סנדרה מורחבת. היה לי רופא שהיה מקבל קהל משבע וחצי בבוקר. זכור אותו הרופא לטוב. ואז הייתי הולך עם הילדים שלי בבוקר, בשבע וחצי בבוקר כבר לרופא. פלפל ותיקין, ואז בתשע הייתי הולך ללמוד במכון הריפי של. כלומר, שהכלל הוא שכל דבר שהיא מצווה מעשית, שאתה חייב לקיים אותה כאן ועכשיו. אתה חייב לקיים כאן ועכשיו, אז היא דוחה תלמוד תורה, כי המצווה היא לעשות אותה עכשיו, אבל אפשר לעשות באופן שלא תדחה תלמוד תורה. הייתי הולך בשעה וחצי, חוזר הביתה עד שמונה וחצי, אוכל משהו, והולך בתשע, ואז לא היה פוגע בלימוד. כלומר, אתה לעשות בחוכמה ולא לפגוע בלימוד. אבל אם באמת זה סותר, אז אומר הרמב״ם, אין לך מצווה בהלכות תלמוד תורה, אין לך מצווה בכל המצוות כולם, שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה. וכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. אז היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, מה הוא יעשה? אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק מלימודו. אבל אם לאו, שהוא לא יכול, יעשה את המצווה ויחזור לתלמודו. כלומר, המצווה דוחה את תלמוד תורה, כאשר אי אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, והמצווה מוטלת עליך לעשות, ואז אומר הרמב״ם יחזור לתלמודו. זה באשר לפרשת השבוע, פרשת משפטים. והנה, הספר השני הוא פרשת שקלים. פרשת שקלים זה פרשת כתיסה, שזה סמוך מאוד. ולמה קוראים פרשת שקלים בחודש אדר? אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו, לכן באחד מהאדר משמיעים על השקלים. מה זה השקלים של המן? מה אומר המן? המן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כשיש פירוד בעם ישראל, אז המן מתכנן תוכניותיו הסתניות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ואכן באותו דור התחיל פירוד ביהודים. למה? כי אנחנו את המילים במגילה וכלים מכלים שונים קוראים מנגינה של איכה בצורה הבאה, וכלים מכלים שונים. למה? להזכיר שאחשוורוש זימן את כל היהודים למשתה ורצה להראות להם להתפאר בכלי בית המקדש שהחריבו את בית המקדש, התפאר. אז היה מחלוקת בין היהודים. אנחנו אומרים, אסור ללכת לבית המקדש. אנחנו אומרים, נלך ולא נוכל. אנחנו אומרים, בבני שלום מלכות, חייבים ללכת. אנחנו אומרים, כל מיני תירוצים. אז תמיד, איפה שיש מחלוקות בין היהודים, זה כמו ארבע כיתות עמדו על הים, אז בא השטן ומקטרג. אז המן, מכוח הפירוד, אומר, עם אחד מפוזר ומפורד, עכשיו זה הזמן להשמיד אותם. מה עשתה אסתר? אסתר אמרה, לך כנוס את כל היהודים. צריכים לכנס את כל היהודים ביחד. להביא את כל היהודים למצב של כינוס ואחדות. וככה אפשר להתגבר על המן. אז מה זה מחצית השקל? מחצית השקל זה אומר שכל יהודי יש לו חלק במשכן. קודם כל זה אומר שכל יהודי הוא רק מחצית. הוא חייב להתחבר למחצית השנייה, מבחינת כנוס את כל היהודים. שנית, כל היהודים שותפים במלאכת המשכן, בנדבת המשכן, בקורבנות המשכן, אז ככל היהודים שותפים במשימה לאומית אחת, הם אלה מתחברים ביניהם. אסתר ידעה את סוד האחדות. ועוד היא תקנה גם כן את העניין של משלוח מנות, שזה עניין של קירוב לבבות, שזה מקרב את הלבבות בין היהודים בעניין של משלוח מנות. שאומר, חבר שלי חושב עליי, שולח לי משלוח מנות, אז זה מרבה אהבה ואחווה ושלום לרעות. אז אם כן, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, היינו בשמחה של האחדות. לכן באחד באדר משמעים על השקלים, כי אז קונים כבר קורבנות מן השקלים החדשים. כן, לקראת חודש אדר נקווה שתתחזק האחדות בעם ישראל, ואז עם ישראל יש הרבה שאוחזים בכתר הנעשה, ויש אוחזים בכתר הנשמע, אבל צריכים לדעת שהנשמע לבד זה כמו מחצית השקל, והנעשה לבד זה כמו מחצית השקל, אבל צריכים את שתי המחציות לחבר ביחד. כלומר, אני רוצה להגיד שיש קשר בין שני הספרים, והוא, כמו שכל יהודי הוא רק מחצית השקל, מי שתופס רק את כתר נעשה, הוא רק תופס מחצית העניין, מגיע לו כתר אחד מן השניים. שתופס רק כתר העשייה, הוא מחצית השקל. מי שרק כתר הנשמע, רק כתר הלימוד, בלי לעשות, מחצית השקל. הוא לא מצטרף, הוא לא מתחבר. צריכים להתחבר ביחד. ואם תרצו רמז לדבר, רעיון יפה, הלוח ארץ ישראל מביא שכל הפרשיות מוצאים שתי ספרים. על בית המדרש של הרב סלנט היו מוצאים בשבת הזאת רק ספר אחד. למה? כי משפטים ושקלים זה קרוב. גומרים משפטים, כבר אנחנו בתרומה, ותרומה וכתיסה זה, מוצאים ספר אחד. זאת אומרת, רוצים לחבר ביחד את הנעשה ונשמע, הרעיון שלי, למחצית השקל. להראות, מי שלוקח רק את הנעשה הוא רק מחצית. רק את הנשמע, רק מחצית. לחבר אותם ביחד, זה השלמות של עם ישראל. אני אתפלל שעם ישראל כולו יגיע למצב שהוא מקיים כל אחד ואחד בעיתו ובזמנו נעשה ונשמע, ואז תרבה האחדות בעם ישראל מבחינת לך כנוס את כל היהודים, ואז נזכה של היהודים הייתה אוהב שמחה וששון ועיקר, שבת שלום.